כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. המשוגעים לדבר, טורו השבועי של יוגב קרמל, והפעם נתי אמור, בן 43 מגבעתיים, יצרן עולרים. מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. נתי, למה העולרים שלך לא נראים כמו עולר קלאסי? אולי בהגדרתו הוא בסך הכל סכין מתקפלת. הקיפול נוצר עוד בימי קדם כדי להפוך את הסכין או החרב לכלי קטן ובטיחותי יותר שאפשר לשים בכיס. זה כלי עבודה יומיומי. בחפירות ארכיאולוגיות מצאו עולרים מהאימפריה הרומית, שכללו גם כף ומזלג, אך הסיפור בעולר הוא תמיד הסכין. הייתי בטוח שעולר זה הכלי עם כל הדברים המגניבים שקופצים החוצה. זה היה העולר השוויצרי, שנהפך לאייקוני בזכות מגייבר, ובגלל החיילים שהיו צריכים לאכול בשטח ולא יכלו להסתובב עם סט שלם של סכום. זה ממש לא מה שאני עושה. אני עושה אומנות שימושית. סכין מתקפלת שהיא כמו תכשיט. הרי מה נשאר לגבר ב-2020 להתקשט בו? טבעת, שעון ועולר. איך עובד מנגנון הקיפול? יש המון טכניקות שונות, ואני מתמקד בעולרי פליפר שמבוססים על מנגנון הפעלה ביד אחת. אתה פותח את הסכין עם האצבע המורה וסוגר עם האגודל. עם אילו חומרים אתה עובד? אני עובד עם דברים אקזוטיים מאוד, מפלדות יוקרתיות שאני מביא משוודיה, שיש לה היסטוריה ארוכה של יצור פלדה, דרך טיטניום וזירקוניום שאני מביא מארצות הברית לעיצוב הידיות, ועד סוגים נדירים של עץ וחומרים אורגניים כמו שנהב ממוטות, פנינים וצדפים. העבודה שלך לא מסוכנת? כן, אבל הסכנה היא לא בסכינים עצמם, אלא במכשור. אני מתעסק בעיבוד שבבי, שזה באמת תחום מסוכן. יש לי מכונות של קרסומת וחריטה, שאם אתה לא מפחד מהן אתה תחטוף. אתה יכול לאבד יד בחלקיק שנייה, כי לכל מכונה כזאת יש כוח עצום. ומאחר שלא למדתי את העבודה במקום מסודר, אני סופר זהיר ועובד לאט מאוד. מה האתגר העיקרי בעבודה עם עולר? הירידה לפרטים. בכל עולר יש כ-50 חלקים שאתה כלל לא רואה. האתגר הוא לשלב בפנים את כל השייבות והאומים, כך שיהיו באובי מדויק עד רמת חלקיקי המילימטר, שלא יפריעו לחלקים האחרים, ושכל זה יהיה נסתר מהעין של המשתמש. לכן אני מייצר את כל החלקיקים הקטנטנים בעצמי. כל בורג הוא עבודת יד שלי, לא תוצר של מכונה לחיתוך ממוחשב. זו רמת דיוק של שען, וזה מה שהאספנים מחפשים. לקחת עולר ולשבור את הראש, איך להזזל הוא הצליח לעשות את זה ביד. הם מעריכים את היופי, אבל עוד יותר את הטכניקה שמאחורי העולר. כמה זמן לוקח להכין עולר? בגלל רמת הדיוק הגבוהה הנדרשת, לוקח לי בערך 14 ימי עבודה להכין עולר אחד. בשנה בלי בלטמים מיוחדים אני מכין במקרה הטוב 20 עולרים. תחשוב על זה שאני צריך רק 4 ימים כדי ללקק את הפלדה מכל כיוון, אחרי שהצורה שלה כבר גמורה. לוקח לי 4 ימים כדי ללטש אותה בעדינות עד שהפרצוף שלי משתקף במושלם ואין בה שום שריטה מיקרוסקופית. ואני כמובן בודק במיקרוסקופ אם יש שריטות. עבודה על ידית מפנינים למשל גוזלת שבוע שלם. בפוליש הסופי אתה יכול לגלות איזו תעלה שלא באה טוב בין אחת השכבות של הפנינה ולפסול את כל החומר. מה בכלל משך אותך לייצר עולרים? תמיד אהבתי סכינים. עוד בילדות הוקסמתי מהסכינים של רמבו ומחרבות מוזרות בסרטי פנטזיה. לא היה רגע שבו החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. מאז ומעולם זה היה ברקע, ובכל רגע הייתה לי סכין שווה בהישג יד. מתי התחלת לייצר עולרים? בגיל 24 עברתי תאונת דרכים קשה מאוד. רכבתי על אופנוע ומכונית נכנסה בי. כל צד שמאל שלי היה מרוסק לגמרי וכל הגוף פלטינות. הייתי בשיקום במשך שנתיים ונזקקתי לריפוי בעיסוק, אז שלחו אותי לקורס צורפות מטעם משרד העבודה. זה התאים לי בול, כי תמיד אהבתי לייצר דברים בידיים. התחלתי להכין דגמים של תכשיטים ומכרתי אותם ליצרנים שהיו משכפלים אותם. ומכיוון שאהבתי מאוד סכינים, התחלתי להכין גם סכינים די בסיסיות, כמו סכיני מטבח. בשלב מסוים, אפילו עשיתי סכין מאחת הפלטינות שהיו לי בגוף. רגע, מה? 10 שנים אחרי הפציעה הוציאו לי את הפלטינה מזרוע השמאל. ראיתי באינטרנט מישהו שהכין מהפלטינה שלו סכין, אז רציתי גם. האמת שאצלי בכלל הושתל טיטניום רפואי, שלא באמת מתאים להכנת סכין, מקסימום לחיתוך קרטונים, אבל רציתי סגירת מעגל. אז הכנתי סכין בסגנון יפני שנקראת קרדישי, ונתתי אותה במתנה לחבר. מתי האולרים נהפכו לעסק? יצור הסכינים התחיל כתחביב, אבל זה לא הפסיק לדגדג לי. קראתי הרבה על התחום וציירתי סקיצות לסכינים שלא ידעתי איך לייצר. אז התחלתי לפנות באינטרנט ליצרני סכינים מכל העולם כדי ללמוד עוד, עד שגיליתי שיש בארץ אדם שמייצר אולרים, לי לרמן, ונהיינו חברים טובים. הוא עזר לי מאוד ולימד אותי המון, עד שלפני 4 שנים הוא אמר לי, יאללה, בוא ניקח שבוע ונבנה יחד אולר. עשינו יחד את האולר הראשון שלי ופרסמתי אותו באינסטגרם. הייתי בשוק מכמות התגובות. בתוך יום קיבלתי 10 הזמנות לאולר. לא הבנתי איך זה יכול להיות, אז החלטתי לקפוץ על זה. הרעיון המקורי היה לקחת הפסקה של 0.5 שנה מהתכשיטים ולהתמקצע באולרים. אבל זה נמשך עד היום. כמה עולה אולר? מ-$2,500 עד 20,000. מי קונה אולרים במחיר כזה? רק אספנים. אף אחד לא משתמש באולרים שלי מרוב שהם יקרים. יש לי לקוח אחד בישראל. כל היתר מגיעים אליי מחול דרך האינסטגרם. כבר מכרתי אולרים לנסיך מקטר ולאוליגרכים מקווייט ומדובאי. אני יודע לגבי כל אולר שהכנתי איפה הוא היום, אם החליף ידיים ולמי עבר. הלקוחות אפילו שואלים אותי אם מותר להם למכור יד שנייה ומציעים לי להתחלק ברווח, עד כדי כך הקהל נאמן. זה לא קיים בשום תחום אחר. יש לי רשימת המתנה של כמה שנים, פשוט כי אני לא יכול לעמוד בביקוש. כיום אני עובד על הזמנות מ-2016. איך אנשים סביבך מגיבים לעיסוק הלא שגרתי שלך? בארץ באמת לא יודעים איך לאכול את זה. יש לנו היסטוריה לא נעימה עם סכינים פה, ובשיחה עם אנשים הם מקבלים ישר אסוציאציות לדאש, לדקירות ולאלימות. אבל אני לא רואה את כל זה. אני חושב על אומנות ומורכבות. סכין לא חייבת להיות כלי אלים. בסוף כולם משתמשים בה, מילדים ועד מנתחים. המשוגעים לדבר, טורו השבועי של יוגב קרמל, והפעם עם נתי אמור בן 43 מגבעתיים, יצרן אולרים. מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.